סטרף למד, מתחילים בעזרת השם, שורה חמישית מלמעלה, במילים אמר רב אסי. סיפור חייו של רבי עקיבא חייב לתת חיזוק לכל אחד מעם ישראל, כמו שמוכח בעבוד רבי נתן, נוסחה ב' סוף פרק י"ב. אחת הנקודות המהירות הוא הסיפור שכבר חזרנו עליו כמה פעמים בדפים האחרונים, ששמו של רבי עקיבא עלה והוא היה מועמד להיות נשיא הסנהדרין. ורק מהסיבה שלא הייתה לו זכות אבות, הוא היה בן של גר, גר צדק, יוסף, השם שלו ירד ומינו את רבי אלעזר בן עזריה, שהיה צעיר מרבי עקיבא בכמה עשרות שנים. אף על פי כן, העובדה הזאת לא העלתה ולא הורידה בכאו זה מהנהגתו של רבי עקיבא. הוא המשיך הלאה ללמוד תורה, כאילו לא קרה כלום, כאילו הוא לא כמעט היה נהיה נשיא הסנהדרין, וברגע אחד החליטו למנות אדם צעיר ממנו בכמה עשרות שנים. המשיך ללמוד בבית המדרש, המשיך לסדר יום יום כרגיל, אפילו לא יום אחד הוא לא נמנע מלשבת וללמוד בבית המדרש. ובו ביום, המשנה מביאה בפרק שלנו, תחילת הפרק החמישי, דרש רבי עקיבא שלוש דרשות בעומקה של תורה, כמו שנעסוק בהם היום, באותם שלוש דרשות. כדאי באמת אולי לעורר עוד נקודה של אור על חייו של רבי עקיבא, כדי ללמד אותנו איך הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אלה שהולכים איתו בענווה וממשיכים לעבוד אותו בכל מצב ובכל מציאות שהוא מביא עליהם. אותו רבי עקיבא, שאומנם לא זכה להיות הנשיא של הסנהדרין, זכה לדרגות גבוהות ביותר. עד היום אנחנו יודעים שרבי עקיבא הוא זכה במידה מסוימת לדרגה מעין דרגתו של משה רבנו. פחד לומר את המילים האלה, אם לא שזה נאמר בדבריו של הרמ"א מפאנו, מאמר חיקור דין, פרק ד', אות י"א, ששם הוא כותב שמשה רבנו היה כביכול תורה שבכתב נקראת על שמו של משה רבנו, כמו שנאמר בנביא, זכרו תורת משה עבדי, תורה שבעל פה נקראת על שמו של רבי עקיבא. הוא זכה להיות אחד מגדולי כל הדורות. המעשה הזה, ההתבוננות במציאות הזאת, יכולה מאוד הרבה לחזק, לא להתפעל מכל מיני דברים, אלא פשוט להמשיך הלאה, לעבוד את השם בכל הכוח. עבוד מהאהבה, עבוד מיראה, וסוף הכבוד לבוא. מה הם אותם שלוש דרשות שדרש רבי עקיבא? אז דרשה ראשונה שדרש רבי עקיבא באותו יום שבו הוא היה מועמד להיות נשיא הסנהדרין, והעמידו אדם הרבה יותר צעיר ממנו, ובכל זאת הוא המשיך לדרוש בבית המדרש. הדרשה הראשונה שהוא דרש, אנחנו יודעים שבדיני טומאה וטהרה יש דרגות. בהלכה יש אב הטומאה ויש ולד הטומאה, ובוולד הטומאה יש גם דרגות. זאת אומרת, אם מדברים על טומאת שרץ, אחד משמונה השרצים שנאמרו בתורה, שמתמאים במותם, השרץ עצמו הוא אב התומה. אם הוא נוגע בכל דבר שהוא, אב התומה מתמא כל דבר שמקבל תומה. בין אם הוא נוגע באדם, בין בכלים, בין באוכל, בין במשקה, בין בתרומה, בין בקודשים, הוא מתמא אותו והופך אותו להיות ראשון לתומה. ברגע שהדבר נטמא בדרגת ראשון לתומה, הוא כבר לא מתמא אדם וכלים, אלא רק את הדברים שמשם והלאה, אוכלים, משקים, תרומה וקודשים. כשהוא מתמא אותם, הופך אותם לשני לתומה. עכשיו, שני לתומה יכול לתמא? אז חולין הוא לא מתמא יותר, הוא לא מתמא אוכלים ומשקים, הוא רק מתמא תרומה או קודשים. את התרומה הוא יכול לעשות שלישי, הקודשים אפילו יכולים להיות רביעי. זה דעת חכמים בסדר הדרגות של תומעה. בא רבי עקיבא ודרש מדברי הפסוק שם בתומעת שרצים, שכל אשר ייגע מהם בתוכו, כלי שנוגע אחד מהשמונה שרצים בתוכו, מטמא את התנור, כל אשר בתוכו יטמא, אומרת התורה. זאת אומרת, מכל האוכל אשר יאכל ומכל משקה אשר ישתה, שנמצא בתוך כלי שנטמא מהשרץ, הוא גם יטמא. כך אומרת התורה. ואם נסדר את הדרגות של התומה, אז אם השרץ הוא אב התומה, הוא טימא את הכלי להיות ראשון לתומה, והכלי טימא את האוכל להיות שני לתומה, ואף על פי כן, אומרת התורה, יטמא. זאת אומרת שהוא בעצמו טמא. אומר רבי עקיבא, מה שכתוב יטמא, זה נדרש מלשון יטמא. זאת אומרת שהשני לתומה יכול לטמא אחרים, ולא סתם לטמא את התרומה או את הקודשים, אלא אפילו חולין יכול לעשות אותם שלישי לתומה. זה הדרשה הראשונה שדרש רבי עקיבא. מביאה הגמרא את דבריו של רב, שמונה חמישה תנאים שלא מסכימים עם דבריו של רבי עקיבא. ויש שתי דעות מי אמר את הדברים בשם רב. דעה ראשונה אמר רב אסי אמר בשם רב, ואמרי לה, יש אומרים שאמר את זה רבא בן איסי, את הדברים הוא אמר בשם רב. בכל אופן אומר רב שיש רשימה של חמישה תנאים שלא מסכימים רבי עקיבא. ואלו הן רבי מאיר ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי אליעזר. כול הוא סביר עליהו דאין שני עושה שלישי בחולין, אלא שני יכול רק לטמא תרומה או קודשים, לעשות אותו שלישי ובקודשים גם רביעי. והגמרא הולכת ומפרטת את החמישה התנאים. התנא הראשון הוא רבי מאיר בעל הנס. איפה אנחנו מוצאים שלפי דעתו שני לתומה לא יכול לטמא חולין, לעשות אותה שלישי? דתנן, המשנה אומרת, כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, כל דבר שמהתורה הוא טהור, חכמים הם אלה שטימאו אותו מדרבנן, שהזקיקו אותו להיטהר במים, חכמים העמידו את הטומאה שהם טימאו את אותו דבר, שתהיה בדרגת שני לטומאה. ולכן, אומר רבי מאיר, מכיוון שזה דרגת שני לטומאה, הוא לא מטמא חולין, אלא רק תרומה וקודשים. ומה ההבדל בין תרומה לבין קודשים? קודשים יכול להיות לא רק שלישי אלא גם רביעי. לכן הוא מטמא את הקודש. זאת אומרת, הוא עושה אותו דרגת שלישי לטומאה, שיכול אפילו לעשות רביעי לטומאה. ופוסל את התרומה. את התרומה הוא רק עושה אותו שלישי, ולכן התרומה לא יכולה לעשות תרומה אחרת לרביעי לטומאה. וכמו שכבר אמרנו כמה פעמים במהלך השיעורים, שבלשון של המשנה יש הבדל בדיני תומעה, אם אומרים שהדבר נטמא או שאומרים שהדבר נפסל. שאם אומרים שהדבר נטמא, הוא גם מטמא אחרים. אם אומרים שהדבר נפסל, הוא עצמו נטמא, הוא לא מטמא אחרים. בקודש שלישי יכול גם לעשות רביעי. לכן שני שנגע בקודש עשה אותו שלישי, הוא טימא אותו, כי השלישי יכול גם לעשות רביעי. אבל בתרומה שלישי הוא עצמו נטמא, אבל הוא לא יכול לעשות רביעי בתרומה. לכן כתוב פוסל. אבל מכל מקום אומר רבי מאיר, ומותר באכילה בחולין ובאכילה של מעשר שני, דברי רבי מאיר. חכמים גם מסכימים שהוא מותר באכילה של חולין, כי אין שני מטמא חולין לעשות אותו שלישי. הם גם מסכימים עם דבריו של רבי מאיר לעניין זה, רק יש להם ויכוח האם מותר לאדם שטמא מדי רבנן שהוא בדרגת שני לאכול במעשר שני. אבל מכל מקום, גם רבי מאיר וגם חכמים מסכימים ששני אינו עושה שלישי בחולין. אז זה הראשון ברשימה, שסובר ששני אינו עושה שלישי בחולין. השני ברשימה זה רבי יוסי. איפה מצאנו שהוא גם כן סובר ששני אינו מטמא שלישי בחולין? הדה אמרן, מהברייתא שהבאנו בדף חפטט. שם אנחנו לומדים את הדינים של שלישי לטומאה ורביעי לטומאה בתרומה ובקודשים. אנחנו לומדים את זה בקל וחומר, מטבול יום, ממחוסר כיפורים. טבול יום ומחוסר כיפורים, אנחנו כבר מדברים על שלבי הטהרה. אדם שנטמא, אז יש לו כמה שלבים לטהרתו. השלב הראשון, כמובן, כשמגיע היום שהוא יכול להיטהר, הוא צריך דבר ראשון לטבול במקווה טהרה או במעיין, כל אחד לפי ההלכות שלו. זה השלב הראשון. ברגע שהוא טבל, יש לו שם טבול יום. האם הוא טהור לגמרי? ממש לא. אבל האם הוא טמא? גם לא. הוא לא לגמרי טמא. הוא כבר לא מטמא יותר חולין ולא מעשר שני. אבל עדיין הוא מטמא תרומה, אסור לו לאכול עדיין תרומה אפילו אם הוא כהן. אלא ממתי כהנים נכנסים לאכול בתרומתם? מצאת הכוכבים. כמו שהתורה אומרת, הוא בא השמש ותאר, רק אחרי שהשמש שוקעת, אז נתהרים לעניין תרומה. אז הוא כבר לא טבול יום. זאת אומרת, השלב השני הוא מתי שנהיה ערב. יש חלק מהתומות שזה השלב האחרון, אם הם לא צריכים להביא קורבן לטהרתם. אבל ישנם תומות שיש שלב שלישי. זה נקרא כיפורים, להביא קורבן לכפרה. אלה שטעונים הבאת קורבן לטהרתם, גם אחרי שכבר נהיה ערב, שהם כבר לא טבול יום, הם נקראים בשם מחוסר כיפורים, כי חסר להם עדיין להביא את הכפרה של הקורבן להשלים את טהרתם לקודשים. ובזמן זה שהוא מחוסר כיפורים, הוא מותר בתרומה, אבל הוא עדיין אסור בקודשים, אסור לו לאכול בשר קורבן, מנחות, שירי מנחות. נפלא. אז יש טמא, טבול יום ומחוסר כיפורים, ואם רוצים שלב רביעי, אז טהור, אחרי שהביא את הקורבנות טהרה שלו. והבאנו שני דברים שלומדים בקל וחומר. דבר אחד לומדים בקל וחומר מטבול יום, ודבר שני לומדים קל וחומר ממחוסר כיפורים. דבר ראשון לומדים קל וחומר מטבול יום, כדי ללמוד שיש דין שלישי לטומאה בתרומה וקודשים. מה קל וחומר? ומה טבול יום? שהוא אינו בחולין, הוא לא שייך בחולין טבול יום. טבול יום מותר לו לאכול חולין, אם הוא נוגע בחולין הוא לא מטמא אותו. הוא לא שייך בחולין. אף על פי כן הוא פוסל בתרומה והוא מטמא בקודשים. כל שכן שני לטומאה ששייך בחולין, כי הרי חולין יכול להיות בדרגת שני לטומאה, כל שכן שהוא יפסול בתרומה ויטמא בקודשים ויעשה אותו שלישי בתרומה וקודשים. זה קל וחומר ראשון, ללמוד על שלישי לטומאה. או שנאמר ששלישי לטומאה בקודשים זה דרשה מפורשת מהפסוק, לא ניכנס לזה. מכל מקום לתרומה בוודאי שלומדים מהקל וחומר הזה שיש דין שלישי. קל וחומר שני לומדים ממחוסר כיפורים לעניין רביעי לטומאה בקודשים. ואת הקל וחומר הזה דורש רבי יוסי בברייתא. מה הקל וחומר? אומר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שפסול? לומדים את זה בקל וחומר מחוסר כיפורים. מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה? כי הרי מחוסר כיפורים שנוגע בתרומה לא פוסל אותו. מותר אפילו לכהן שהוא בדרגה של טהרה של מחוסר כיפורים לאכול תרומה. כי הוא כבר טבל וכבר היה ערב שמש. כבר נהיה ערב. כבר היה הוא בא השמש ותאר. הוא יכול כבר לאכול מהקודשים שהכוונה כאן לתרומה. אז מה מחוסר כיפורים שלא שייך בתרומה? בכל זאת, בקודש הוא שייך, כי מחוסר כיפורים אסור עדיין בקודשים. הוא פוסל קודשים. אז אם ככה, מחוסר כיפורים בתרומה הוא לא שייך, ובקודשים כן. אז שלישי לתומה ששייך בתרומה, כי הרי תרומה יכולה להיות בדרגת שלישי לתומה. כל שכן שהוא יעשה רביעי בקודש. זה הקל וחומר שדורש רבי יוסי. ומה הוכחה מדבריו ששני אינו עושה שלישי בחולין? פשוט מאוד. דאם איתי, אם לפי דעתו יש שלישי לתומה אפילו בחולין ולא רק בתרומה וקודשים. לאי תהיה לרביעי בתרומה, שילמד שגם רביעי בתרומה תמה, מהקל וחומר מטבול יום, כמו שהוא למד שלישי בתרומה. איזה קל וחומר? נפרט את זה ממש בצורה מפורטת. נעשה כזה קל וחומר. מה טבול יום? שהוא מותר בחולין. אולי במילים אחרות הוא לא שייך בחולין, כי טבול יום לא מטמא חולין ומותר לו לאכול חולין. בכל זאת, פוסל או פסול, שניהם נכון, בתרומה הוא שייך, בתרומה הוא נחשב טמא בשביל תרומה. אז במקום להגיד שני שפסול בחולין, אם שלישי גם פסול בחולין, תגיד שלישי שפסול בחולין, כי אם חולין יכול להיות גם שלישי, כל שכן שיעשה רביעי בתרומה, ואחר כך מזה גם תלמד חמישי בקודש, מאותו קל וחומר, מרביעי בתרומה. וגם את זה נפרט. מה מחוסר כיפורים? שלא שייך בתרומה, כי תרומה לא, מחוסר כיפורים לא נחשב תמה לעניין תרומה. בכל זאת פסול לקודש, אז אחרי שאמרנו קל וחומר שרביעי פסול בתרומה, כל שכן שהוא יעשה חמישי בקודש. ובזה שרבי יוסי לא אמר את זה, משמע שלפי דעתו, הדרגה הכי מאוחרת של תומעה ששייכת בחולין זה שני לתומעה. ואם כן, הוא גם כן סובר ששני אינו עושה שלישי לתומעה בחולין. מה ההוכחה שרבי יהושע גם כן סובר ששני אינו עושה שלישי בחולין? מהמשנה דתנן. רבי אליעזר אומר, אחת התקנות שתקנו חכמים בדבר שהוא טהור מהתורה, הם תקנו לו תומעה דרבנן, זה מה שנקרא בלשון חכמינו זיכרונם לברכה, תומעת הגבייה. גבייה נשמע משהו מצמרר, זה בדרך כלל איזשהו דבר ככה כמו פגר או משהו כזה, אבל תומעת גבייה זה לא ממש חייב להיות דווקא במישהו שהוא מת, זה יכול גם להיות חי, הכוונה תומעת גוף, שהגוף נטמע. חכמים תקנו שאדם שאוכל מאכלים טמאים, אם הוא יאכל כמות של מה שנקרא חצי פרס, פרס זה בעצמו חצי, זה פרוסה. יש כיכר לחם ששיערו בחכמים כל מיני שיעורים, שהיא כמות של 6 או 8 ביצים, זה ויכוח בין הראשונים, ויש פרס, שזה חצי כיכר, שזה 3 או 4 ביצים, זה בדרך כלל שיעור של כדי אכילת פרס, מה שמוכר מהרבה דברים בהלכה, ויש חצי פרס, שזה תלוי גם כן בוויכוח בין הראשונים. אז זה נע בין כביצה ומחצה לבין 2 כביצים. בכל אופן, אדם שאוכל את השיעור הזה של מה שנקרא חצי פרס, תקנו חכמים תומת גבייה שגופו נטמע. באיזה דרגת תומה הוא נטמע? כמובן שזה תלוי מה דרגת התומה שהייתה באוכל שהוא אכל. אז יש בזה עצמו ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל שהוא תמה בדרגת ראשון לטומאה, גופו נעשה מדרבנן ראשון לטומאה. ומה שנוגע בו נעשה שני. ואם הוא אוכל אוכל שהוא תמה בדרגת שני לטומאה, גופו נעשה שני לטומאה. ואם הוא נגע בתרומה, עושה אותה שלישי. ואם הוא אוכל אוכל בדרגת שלישי לטומאה, נעשה גופו שלישי לטומאה. זה דעתו של רבי אליעזר. מאוד קל, מאוד פשוט. מה שאכל, זה הדרגת טומאה שניתה בו. רבי יהושע אומר, אני לא מסכים שמי שאוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, הוא נהיה תמה בדרגת ראשון לטומאה. לא. אלא אם הוא אוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, הוא אותו דבר כמו מי שאוכל אוכל שהוא שני לטומאה, וגופו נעשה שני לטומאה. ואם הוא אכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, הוא בעצמו נהיה שני בקודש. מה זאת אומרת? ביחס לקודשים הוא כאילו דרגת שני לטומאה. שני לטומאה שנוגע בקודשים מטמא אותו, מטמא אותם להיות שלישי, שהקודשים האלה יכולים אפילו לעשות רביעי. ואין גופו נעשה שני בתרומה. זאת אומרת, אומר רבי יהושע חילוש מאוד גדול, שלעניין תרומה הוא לא נחשב דרגת שני לטומאה, ולכן הוא לא יכול אפילו לפסול תרומה. מוסיף רבי יהושע ואומר, יש לי ויכוח עם רבי אליעזר, אדם שאוכל אוכל שתמה בדרגת שלישי, באיזה דרגת תומעה גופו נתמה. אבל יש לי שאלה, אוכל חולין, איך הוא נהיה תמה בדרגת שלישי? יש לי תשובה, מדובר כאן בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שהכהן הבעלים של החולין קיבל על עצמו, שהוא הולך לאכול חולין ולשמור עליהם באותה טהרה כאילו הם תרומה. ומכיוון שיש הרבה כהנים שהיו עושים את זה, היו הרבה כהנים שהיו עושים את זה, הייתה משמעות, היה תוקף להחלטה הזאת, וחולין כאלה, שבעליהם הכהן קיבל על עצמו לאכול אותם כאילו הם תרומה, באותה טהרה של תרומה, הם יכולים גם לקבל תרומה כמו שתרומה מקבלת תרומה. והם יכולים להיות שלישי לתרומה. אבל אם הם נשמרו על טהרת הקודש, לא. אם כהן קיבל על עצמו לאכול חולין כאילו הם קודשים, הקבלה שלו לא מקבלת תוקף. כי רוב הכהנים לא היו עושים את זה, לא היה הרבה כהנים שקיבלו על עצמם כזאת קבלה, ולכן בטלה דעתו אצל האחרים, ואין החולין האלה נטמאים באותה טומאה שקודשים נטמאים. מכל מקום, בשביל מה רבי יהושע מחפש מקרה שחולין יכול לקבל טומאה של שלישי לטומאה, ואז הוא מוצא מקרה שבו הבעלים, הכהן, קיבל על עצמו לאכול חולין על טהרת תרומה. למה הוא לא לוקח מקרה פשוט? כל חולין יכול להגיע לדרגת שלישי לטומאה, לפי דעתו של רבי עקיבא. מה צריך להגיע לחולין שנעשו על טהרת תרומה? מכאן מוכח שרבי יהושע לא מסכים עם רבי עקיבא בעניין הזה, אלא על מה כסבה רבי יהושע, אין שני עושה שלישי לטומאה בסתם חולין. כעת נעבור להוכיח את הדעה הרביעית של רבי אלעזר, שגם הוא סובר שאין שלישי לטומאה בחולין. דתניא רבי אלעזר אומר, שלושת אלה שמבוארים בהמשך, בדינם הם שווין. דבר שהוא נטמע בדרגת ראשון, בין אם זה שבקודש, ובין אם זה שבחולין, ובין אם זה שבתרומה, אם זה ראשון לטומאה, אז לעניין קודשים, מכיוון שהדבר הזה טמא בדרגת ראשון לטומאה, הוא יכול לעשות שני, שלישי ורביעי. אז אם הוא עשה שני, הוא לא רק פסל אותו, כי הרי הוא יכול גם לטמא אחרים, לכן זה נקרא שהוא מטמא אותו. אז הוא מטמא שני ושלישי. אז הוא מטמא שניים. הראשון מטמא את השני, והשני מטמא את השלישי. והשלישי פוסל אחד את הרביעי בקודש. עושה אותו רביעי, אבל הרביעי כבר לא יכול לטמא אחרים, לכן הוא נקרא פסול. עכשיו, לעניין תרומה, הראשון מטמא רק אחד, הוא מטמא את השני שיוכל גם לטמא את השלישי. אבל השני פוסל אחד, הוא יכול רק לטמא את השלישי, לעשות אותו טמא, אבל השלישי הזה רק נפסל, הוא לא נטמא כי הוא לא יכול לטמא אחרים בתרומה. ובחולין, הראשון פוסל רק אחד בחולין. זאת אומרת, הוא יכול לעשות שני, אבל השני הזה כבר לא יכול לטמא אחרים. אתה רואה מכאן שלפי דעתו של רבי אלעזר, חולין יש רק עד דרגת שני לטומאה ולא שלישי. ורבי אליעזר, שהוא החמישי ברשימה, שמצאנו שהוא סובר שאין שלישי לטומאה בחולין, לומדים מדברי המשנה דתנן, רבי אליעזר אומר, יש מצוות הפרשת חלה. אדם לש כמות גדולה של עיסה, עשירית העיפה, לא ניכנס כרגע לדיוקים, הוא צריך להפריש הפרשת חלה, שדינה דומה מאוד לדיני תרומה, צריך לתת את זה לכהן. והכהן צריך גם לאכול את זה בתארה. עכשיו, אדם שהלך ותימה את העיסה, במזיד. אם הוא יפריש כעת חלה, הכהן לא יוכל לאכול ממנה, כי אי אפשר לאכול חלה טמאה. אלא, החלה ניטלת מן התאורה על הטמאה. הוא צריך ללוש עוד עיסה, תאורה, ולהפריש ממנה גם על הטמאה. ואז הכהן מקבל חלה, תאורה. עכשיו, יש הלכה שהמצווה מלכתחילה היא להפריש חלה בסמוך, זאת אומרת, אתה מפריש חלה מהעיסה עצמה. לא, אני עכשיו נמצא בירושלים, מפריש חלה על עיסה שנמצאת בצפת. אלא המצווה היא שאדם יפריש חלה מן המוקף, מהסמוך. צריך שהעיסה תהיה כאן ואני מפריש חלה ממנה. ככה המצווה לכתחילה. אז מה עושים כדי להפריש בסמוך? הרי אני רוצה לקחת עיסה התאורה ולהפריש ממנה לעיסה התמאה. ואם אני אחבר ביניהם, העיסה התמאה תתמא את העיסה התאורה, ואז אני שוב לא יוכל להפריש ממנה חלה. אז כיצד עושים? יש לנו הרי שתי עיסות, אחת שתימו אותה, ולכן לא מפרישים ממנה חלה, והשנייה היא התאורה שממנה רוצים להפריש חלה. אחת תאורה ואחת תמאה, כמו שאמרנו. נוטל כדי שיעור חלה מהעיסה התאורה שלא הורמה חלתה. אז היא עדיין נחשבת מה שנקרא טבל. והוא לוקח חוץ מזה, אחרי שכבר יש לו כאן את שתי העיסות. עיסה התאורה, עיסה תמאה. וחוץ מזה יש לו מהעיסה התאורה, הוא כבר הפריש חלה. אחר כך, שלב הבא, הוא לוקח עוד חתיכה מהעיסה התאורה, ונותן ממנה בשיעור של פחות מכביצה שיעמוד באמצע. ייגע בעיסה התאורה ובהטמאה. עכשיו, איך יכול להיות? אתה הרי מטמא פה את העיסה הזאת, שהיא פחות מכביצה. נו, אז היא לא תטמא עכשיו את העיסה התאורה? היא הרי נוגעת בה גם כן. אלא, כותב רשי, שאוכל בשיעור פחות מכביצה, מקבל טומאה, אבל הוא לא מטמא אחרים. אז אם כן, הפחות מכביצה הזאת נטמאת, לפי דעת רש"י, כשהיא נוגעת בעיסה הטמאה, אבל היא לא מטמאה את העיסה הטהורה, כי פחות מכביצה לא יכול לטמא אחרים. וכל זה אנחנו עושים כדי ליטול חלה מן המוקף, מן הסמוך. כי בעצם העיסה האמצעית מחברת את שתי העיסות, את התאורה עם הטמאה. וכשאני מפריש מהתאורה, אני בעצם מפריש על הטמאה, והתאורה לא נטמאת. וחכמים אוסרים להפריש חלה מהעיסה התאורה לטמאה, והגמרא תבהר את הטעם. אלא לפי דעתם יפריש חלה מהעיסה הטמאה. ותניא ברייתא, שחולקת על המשנה, והיא סוברת שדעתו של רבי אליעזר שאפשר להניח בין העיסות עיסה בשיעור כביצה והיא לא מטמאה את התאורה. איך ייתכן? בהתחלה סברו החכמים שרצו להוכיח שרבי אליעזר מצטרף לתנאים שסוברים שבחולין אין שלישי לטומאה, היו סבורים אידי ואידי, בין הברייתא שמתירה לפי רבי אליעזר אפילו כביצה, ובין המשנה שמתירה רק פחות מכביצה, שתיהן עוסקות בעיסה, מה דרגת הטומאה של העיסה הטמאה? דרגת ראשון לטומאה. ואם כן, האמצעית, כביצה או פחות, הופכת להיות שני. והברייתא שסוברת שאפשר לקחת בגודל של כביצה, כנראה סוברת שלפי דעתו של רבי אליעזר, הכביצה הזאת לא תטמא את העיסה הטהורה. רואים מכאן שמכיוון שהכביצה היא שני לטומאה, היא לא יכולה לעשות את העיסה הטהורה שלישי, כי אין שלישי לטומאה בחולין. ואם תשאל, רגע, אבל עוד מעט הולכים להפריש מהעיסה הזאת, הולכים להפריש ממנה חלה מהעיסה הטהורה. אז אולי כן היא תטמא ותהיה שלישי, כי הרי מהעיסה הזאת הולכים להפריש חלה, וחלה יש לדין כמו תרומה, היא יכולה להיות שלישי לטומאה. אלא, הברייתא סוברת חולין, התבולין לחלה, עיסה כזאת שהיא חולין, אבל היא תבל. מה זה תבל? דבר שלא הפרישו ממנו מה שצריך להפריש, תרומות, מעשרות, חלה, יש לו דין של תבל. העיסה הזאת היא תבל כי צריך להפריש ממנה חלה. עכשיו כשאתה תפריש ממנה חלה, הרי מהעיסה הזאת הולך עוד מעט להיות דבר שהוא חלה, שהוא רגיש לטומאה כמו תרומה, שהוא כן יכול להיות שלישי. אבל כל זמן שלא הפרישו עדיין, לא כחלה אדם הוא. כל העיסה הזאת יש לדין של חולין. ולפי זה, חכמים רצו להוכיח מה אליו באק המפלגה, וכי לא בזה הוויכוח. דמר רבי אליעזר סבר, אין שני עושה שלישין בחולין. שני לא עושה שלישי בחולין. לכן, אתה מניח באמצע החתיכה אפילו בגודל של קביצה, והיא נוגעת מצד אחד בעיסה הטמאה, שהיא ראשון לטומאה, והיא הופכת להיות שני, והיא נוגעת בצד השני בעיסה הטהורה, והיא לא מטמאה אותה. כי היא לא יכולה לעשות אותה שלישי בחולין. ולעומת זאת חכמים, מר סבר, שני עושה שלישי בחולין. ואם אתה תשים שם את הכביצה שתיגע בעיסה הטמאה בדרגת ראשון, היא תהפוך להיות שני והיא תטמא את העיסה הטהורה. אפילו לפני שיקראו לשם חלה, ואם כן נמצא שהכהן מקבל חלה טמאה בחזקת טהורה, והוא יקשה לאכול חלה טמאה. וזו הסיבה שחכמים אוסרים לעשות בצורה כזאת הפרשת חלה. אם כן, לפי זה נאמר, שלפי דעתו של רבי אליעזר, אין שלישי לטומאה בחולין. כי אם כן היה, לא היה אפשר להשתמש בגודל של כביצה, של עיסה לחבר בין שתי העיסות, העיסה הטהורה עם העיסה הטמאה, כי העיסה הטהורה הייתה נטמאת בדרגת שלישי. דוחה הגמרא אמר רב מרי בנו בריידר רב כהנא, לא בזה הוויכוח חכמים עם רבי אליעזר. אפשר לומר דקו לאלמה, גם חכמים וגם רבי אליעזר מסכימים. אין שני עושה שלישי בחולין. דיינו שגם חכמים יסברו ככה. והכה כאן הוויכוח הוא מה הדין של חולין שמהם הולכים להפריש חלה, התבולין לחלה. בזה הוויכוח, כמפלגי. חכמים סוברים, מר סבר, שהם כבר כמו חלה דמו. ומכיוון שחלה יכולה לקבל טומאת דרגת שלישי, העיסה כולה נהיית כמו שלישי. ולכן אפשר לשים כביצה שתחבר בין העיסה שטמאה בדרגת ראשון לבין העיסה הטהורה. כי טמאה תהיה ראשון, כביצה תהיה שני, והיא תעשה את העיסה הטהורה לשלישי. ורבי אליעזר, מר סבר, לא כחלה דמו, העיסה הזאת שהיא חולין, אף על פי שממנה הולכים להפריש חלה, היא עכשיו חולין, והיא לא כמו חלה, ולכן היא לא יכולה לקבל דרגת שלישי. ולפי הדחייה הזאת, לא רק רבי אליעזר סובר שאין שלישי לטומאה בחולין, אלא גם חכמים. והיא בית אימה, אם תרצה אפשר לתרץ תירוץ אחר. דקו לאלמה, כולם מסכימים שחולין התבולין לחלה לא כחלה דמו. אם העיסה הזאת כעת היא חולין, אף על פי שממנה עתודים להפריש חלה, היא לא מקבלת טומאה כמו שחלה מקבלת טומאה. וכן, אין שני עושה שלישי בחולין. גם לפי התירוץ הזה, אין שני עושה שלישי. בעצם נמצא שכולם מסכימים. בעצם כולם מסכימים, גם חכמים וגם רבי אליעזר, שאין שלישי לטומאה בחולין. לפי כל התירוצים. אבל מכל מקום, מה באמת הוויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר? והאחה, כאן הוויכוח הוא בשאלה האם מותר לגרום טומאה לעיסה שהיא חולין שבארץ ישראל, בזה כמפלגה, בזה הוויכוח. האם מותר לי לטמא את כביצה או פחות מכביצה האמצעית? מר סבר, דעתו של רבי אליעזר, מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל כדי לתקן חלה בטהרה. ומר סבר, חכמים חולקים וסוברים, אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, וכיוון שאם אתה תשים עיסה באמצע, בין העיסה הטהורה לטמאה, היא תטמא, לכן אי אפשר להפריש בצורה כזאת. טוב, נעבור כעת להלכה השנייה שדרש רבי עקיבא בו ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות הנשיא. הדרשה שדרש רבי עקיבא היא כזאת. יש על הערים שהלוויים קיבלו בארץ ישראל, ישנם שני פסוקים. פסוק אחד אומר שנותנים להם 2,000 באמה מחוץ לעיר. מודדים להם מחוץ לעיר את פאת מזרח, 2,000 באמה. קיצור, נותנים להם 2,000 אמה מחוץ לעיר. חוץ מהעיר עצמה, נותנים להם מסביב 2,000 אמה. פסוק אחר אומר, מקיר העיר וחוצה, 1,000 אמה. אז מה קורה כאן? 2,000 או 1,000? אומר רבי עקיבא, החידוש לא קטן מהחידוש הקודם. חידוש גדול ביותר. יש מסכת שנקראת מסכת עירובין, שעוסקת הרבה בעניינים של תחומים של שבת, בין השאר הנושאים שהיא עוסקת בהם. מצוות תחום, שאסור לצאת בשבת מחוץ למקום שאדם שבת בו בשבת, אסור לו לצאת יותר מ-2,000 אמה. חכמים סוברים, וזה דבר ידוע, שהדין של תחומים הוא מדרבנן. זה שאסור לי לצאת למשל מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, אנחנו מכירים את הדעה של חכמים שסוברים שזה מדרבנן. דעתו של רבי עקיבא היא שהאיסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה הוא מהתורה. זאת אומרת, אם אני עכשיו שבתתי בעיר ירושלים, אני יכול לצאת מחוץ לירושלים אם אני לא מטלטל איתי דברים. כי אם אני מטלטל איתי דברים, אז יש פה בעיה של להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, זו בעיה אחרת. אבל אם באדם הולך ברגל בלי לטלטל שום דבר, מותר לו ללכת עד 2,000 אמה, שזה בערך קילומטר. יותר מזה אסור. אסור ללכת יותר מזה. למה? לפי החכמים זה גזירה דרבנן. לפי רבי עקיבא זה אסור מהתורה, דורשים את זה מהפסוק. מה שכתוב 2,000 באמה זה לא מה שנותנים ללוויים, אלא זה דין תחום שבת. במה עיקר מפלגה נמצא? במה הוויכוח בין רבי עקיבא לבין חכמים? מר סבר, דעתו של רבי עקיבא, שהאיסור לצאת מחוץ לתחום של 2,000 באמה בשבת זה מדאורייתא. בדעתו של רבי אליעזר, מר סבר, תחומין דרבנן, והוא דורש דרשה אחרת. ממה שמצד אחד כתוב 2,000, מצד אחד כתוב 1,000, אומר רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, שדורשים 1,000 אמה נותנים ללוויים בערים שלהם מחוץ לעיר, שטח 1,000 אמה של מגרש, שמשאירים אותו ריק, ועוד 1,000 אמה לשדות וכרמים. הדרשה השלישית שרבי עקיבא דרש בו ביום, על הפסוק שנאמר בשירת הים, כשעם ישראל יצאו ממצרים, והקדוש ברוך הוא קרא להם את ים סוף, והם זכו לעבור את הים ביבשה, והמצרים טבעו בתוך אותו ים. נאמר בפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו. ואז היה צריך להיות כתוב מה הם אמרו. מוסיפה התורה את המילה לאמור. מה תלמוד לומר לאמור? בדרך כלל הכוונה, שזה נאמר למישהו אחד, לאמור למישהו אחר. אבל כאן כולם אמרו, אלא מלמד שהיו ישראל עונים שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר, כקורין את ההלל, לכך נאמר לאמור. זה דעתו של רבי עקיבא. אומר, תכף תדרוש בדיוק את ההבדל בין השיטות. רבי נחמיה אומר, שהם היו אומרים כקורין את שמה ולא כקורין את ההלל. ומה הוויכוח? מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. בו ביום דרש רבי עקיבא, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. וכיצד אמרו שירה? הרי לא היה להם את זה בסידורים, בחומשים, לא היה את הנוסח של שירת הים. אז איך הם אמרו שירה? כמו גדול המקרה את הציבור להוציא אותם מדי חובת ההלל. איך הולך כאלה שלא יודעים לקרוא הלל? איך הם יוצאים מדי חובה כשהם שומעים הלל ממישהו אחר? ואין עונין אחריו ראשי פרקים. הוא אומר על אלוקה, הם אומרים אחריו על אלוקה. והוא אומר על אלו עבדי השם, הם אומרים על אלוקה. על כל דבר הם אומרים על אלוקה. אותו דבר גם היה בשירת הים, לפי דעתו של רבי עקיבא. משה רבינו אמר השיר על השם, הם אמרו אחריו השיר על השם. וגם כשמשה רבינו אמר כי גאו גאה, הם גם כן היו אומרים השיר על השם. וכך על כל דבר ודבר הם היו אומרים השיר על השם, כמו שעושים בהלל. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, כקטן שהוא אינו מחויב, המקרה את ההלל לגדולים שהם כן מחויבים, רק שהם לא יודעים לקרוא בעצמם, הם לא יכולים לצאת ידי חובה מהקטן. לכן הם עונים אחריו כל מה שהוא אומר. משה רבינו אמר השיר על השם, והם אמרו השיר על השם, וככה הם אמרו אחריו כל דבר. כשמשה רבינו אמר כי גאו גאה, הם לא אמרו השיר על השם, אלא הם אומרים כי גאו גאה, וככה על זה הדרך. כל השירה הם אמרו אחרי משה רבינו. איך הם ידעו מה לומר? הם שמעו מה משה רבינו אומר, והם אמרו אחריו. רבי נחמיה אומר, דבר מרגש מאוד, כמו מלמד תינוקות שהוא רגיל להיות בבית הכנסת, כסופר הפורס על שמה בבית הכנסת לעשרה אנשים שמגיעים לבית הכנסת, שהוא פורס תחילה בברכות שלפני קריאת שמה, ונונין אחריו הם אומרים איתו ביחד. הוא מתחיל לומר והם אומרים איתו ביחד. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים קריאת שמה ביחד עם זה שפותח, מה החידוש? יש לנו סידורים. אבל אלה לא היה להם סידור. עכשיו פעם ראשונה אומרים שירת הים, איך ידעתם בעל פה כל מה שאתם הולכים לומר? שרבינו אמר שירת הים, איך אתם יודעים לומר איתו ביחד? איך אתם יודעים מה הוא הולך לומר? אלא שרתה רוח הקודש על כל עם ישראל, והם כיוונו ביחד לומר את השירה. במה יקם מפלגי? במה הוויכוח? אלא הפסוק אומר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לימור. רבי עקיבא סובר, מה זה לימור? המילתא קמייתא, שהם תמיד אמרו השירה להשם. מה לימור? הם אמרו כל הזמן השירה להשם. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי סבר, מה זה לימור? על כל דבר ודבר, הכל מילתא ומילתא, כל דבר שמשה רבינו אמר, הם אמרו אחריו. רבי נחמיה סבר, ויאמרו, הם אמרו, דאמור כולו בעד הדדי, ויאמרו לימור ביחד. אחרי שהם קיבלו רשות לימור, איך הם קיבלו רשות לימור? על ידי זה זה פתח משה ברישה שהוא פתח והתחיל לומר, אז הם אמרו כולם ביחד. תנו רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה? אז הוא מביא פה דרשה כזאת, עולל, מוטל על ברכי אמו, זה ילד שכבר נגמל מלהעניק, ותינוק שהוא עדיין יונק משדי אמו, כיוון שראו את השכינה, הם ראו את השכינה. כמו שאומרים, זה כלי וענווהו. מצביעו באצבע, זה כלי. אז כיוון שראו את השכינה, עולל הגביע צווארו, ותינוק שמט דד מפי ואמרו, זה כלי וענווהו, שנאמר מפי עוללים ויונקים, יסד את העוז. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו לא רק יונקים, עוברים שבמאי אימם גם הם אמרו שירה, שנאמר במקהלות ברכו השם, ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. אז דורש ככה, במקהלות כותב רש"י, כשנקהלו על הים, ברכו אלוקים השם, אפילו מאותם שבמקור, אפילו ממקור ישראל, כולם אמרו שירה להשם. עד כאן דף למד.